ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. ואחרי שאנחנו כבר הרבה זמן בקשר, רון אפשטיין, והרבה זמן עד שאתננו את הקשר שלנו ליותר חזק, אני חושב שמהרגע שנפגשנו וישבנו, והרבה תרומה היה לדחיפה שלך, בגלל שאתה כנראה יותר ככה אסרטיבי, אבל אני הייתי בסוף בסדר, ואני בספונטניות אז פגשתי אותך במודיעין, אני חושב שהקשר כבר אי אפשר להפריד אותו, והבנו שאנחנו עובדים באותו ראש של לתת ולהיות יסודיים. אז קודם כל, תודה רבה שבאת ועלית לירושלים, גם בתקופה הבלתי נסבלת הנוכחית, ואנחנו מקליטים בזמן המלחמה. ואנחנו הולכים לדבר, אנחנו הולכים לדבר על המון נושאים, כן? כל מה שקשור בייעוץ משכנתאות, אבל אני חושב שאצלך מצאתי את הנישה הזאת, שהיא הנישה של אחרי הקו הירוק. אז אני יודע, שמע, כבר הגיבו לי, אנחנו היינו צריכים לעשות זום ביחד, וכבר הגיבו לי איך אתה מפרסם דברים מעבר לקו ירוק, אז אנחנו לא בעד, אנחנו לא מביעים פה הבעות פוליטיות, ולא משנה מה הדעות שלנו. אנחנו מדברים על עובדות. יש אנשים שקונים מעבר לקו הירוק, אין ויכוח כאן, אנחנו לא נכנסים לוויכוח טוב, לא טוב, הכל בסדר, אנחנו כל אחד יחשוב את דעתו, אבל יש בזה מורכבות, כמו שאתה תכף, אני למדתי כבר ממך, לי זה חדש, אז בוא ככה, לפני שאנחנו נכנסים לתוך התחום המורכב הזה, בוא תספר לי קצת, או תספר למאזינים ולצופים שלנו, מי זה רון אפשטיין? ואני חושב שזה חשוב שנכיר את התחום הזה, לא משנה אם אנחנו מתעסקים בזה, לא מתעסקים בזה, בוא נלמד אותו. אז מי זה רון אפשטיין?
אוקיי, אז א', אני רוצה להגיד תודה. תודה לך, צחי, שהזמנת אותי.
כבוד שלי.
שאני גם דחפתי, אבל בסך הכל אני מאוד מודה לך. ודרך אגב, הדרך מאזור מודיעין לירושלים, היום הייתה ממש חלקה. אולי זה חלק מכל האפיון של
התקופה. כל הדרכים. כן. אני אמרתי לך שאני נסעתי, והווייז הוריד לי חצי שעה בנסיעה לכיוון חיפה.
אז פה הוריד רק 5 דקות, אבל בהחלט, אז זה באמת
מראש זה חשב נכון.
רוח התקופה היא שונה. ולמרות זאת אנחנו נדבר עוד מעט על נושא של רכישת נכסים, בנייה מעבר לקו הירוק. כן, המושג הזה קו ירוק הוא בהחלט בעייתי, אז בואו נשים את הנושא הזה בצד, ואת המורכב נעשה פשוט. קצת עליי, אז שמי רון אפשטיין, אני יליד קיבוץ סעד. סעד היום היא בכותרות, סעד היא בעוטף. ברוך השם, בשבת השחורה שלפני שבועיים לא הצליחו להיכנס, כיתת הכוננות עצרה, ועוד כנראה כמה ניסים שקרו בדרך.
אני חושב שאחד הדברים שאמרו שזה פשוט, בגלל השבת, גם לא פתחו את השער ולא נכנסו.
השערים סגורים, אם כי נכנסו, והשערים נפתחו לצורך הכנסת הרבה מאוד פצועים שהגיעו, ובמחאות זלגו ליישוב. אבל יש שם כמה סיפורי גבורה, וברוך השם לא נכנסו לתוך היישוב. אמא שלי, בת ה-92, עוד תוטו, גרה בקיבוץ, פינינו אותה בתחילת השבוע הראשון, למקום יותר מוגן.
ברוך השם.
כך שהיא לא נפגעה. אז אני חוויתי את העוטף, שעוד לא נקרא העוטף בתקופה ההיא, הרבה מאוד שנים. אני יכול לומר שבצעירותי, כשעוד שירתי בשירות הסדיר, לרדת בעזה ולתפוס טרמפים לקיבוץ סעד, היה דבר רגיל. אז הייתה עוד לגמרי בידיים שלנו, והיה אפשר לעשות את זה בצורה הכי פשוטה ורגילה. השתנו הדברים, ולמעשה אנחנו היום מקום אחר לגמרי.
אני עשיתי את הניווט שטח בנוי שלי.
בעזה.
בחניונס.
חניונס. אז זהו, אני גם מכיר את הרצועה טוב מאוד, מהרבה מאוד שירות מילואים שעשיתי, החל מתפקיד מ"פ ותפקיד מג"ד במילואים. כך שהמגרש הביתי שלי הוא רצועת עזה בשירות הצבאי, גם בשירות הסדיר שלי הייתי קרוב לשם. אז זה למעשה איזשהו פרק מאוד מאוד מרכזי בחיים שלי כקיבוצד.
ובעולם המשכנתאות ממתי אתה מתעסק?
אני אבא לשישה ילדים, שהיום עוד ילד אחד מהם במרכאות, כבר בחור מבוגר עם משפחה וילדים, משרת בצפון. ועוד בן שכרגע לא נקרא לשירות מילואים, גם סבא לנכדים ברוך השם. אני למעשה כל החיים המקצועיים שלי אחרי שעזבתי את הקיבוץ הייתי שכיר, עד פחות או יותר 2014, בעיקר פרויקטים שנושקים לביטחון, גם מול הצבא, גם מול התעשייה הצבאית. ומ-2014 למעשה החלטתי לעבור להיות בתחום עצמאי. למדתי שני תחומים בתחום הזה, אני מנטור לכלכלת משפחה, התעסקתי בזה מעט, אבל תוך כדי זה גם למדתי את הנושא של משכנתאות, ואני למעשה מ-2017 מתעסק בצורה מאוד משמעותית במשכנתאות. אני יכול לומר שעד היום עשיתי מאות רבות של משכנתאות בכל האפיונים שקיימים במשק הישראלי, בבתי אב הישראלים, אם זה דברים במרכאות פשוטים כמו יד שנייה, אבל גם בנייה, גם בקיבוצים, גם במושבים, וגם מה שנקרא מעבר לקו הירוק, יהודה, בנימין, שומרון, שזה אזורים שהם רוויי בנייה ורוויי בנייה חדשה. כמובן לא מעט פרויקטים במחיר למשתכן שהיה ועדיין קיים, בנייה עבור כאלה שעושים עסקים מעבר בחול, מעבר לאוקיינוס לצורך העניין אפילו, וקונים נכסים בכל מיני מקומות בעולם ומשכנים את הנכסים, מה שנקרא משכנתאות לכל מטרה, משכנתאות פנסיוניות. למעשה אני יכול לומר שכמעט נגעתי, אני חושב, בכל התחומים של משכנתאות.
אבל עדיין, אתה יודע, בגלל שאתה יודע, כבר דיברתי פה בפודקאסטים על הקיבוצים ועל המושבים, ועל משכנתאות רגילות דיברתי בלי סוף, זאת אומרת, גם עם בנקים וגם עם חברות מימון וגם עם יועצי משכנתאות, זו הסיבה שביקשתי ממך שנדון בנושא הספציפי הזה. אז אני חושב ש... ואתה, אתה יודע מה, אתה, שישבנו והכנו, אנשים יודעים שאני מכין את הפודקאסטים עם המרואיינים, אהבתי שבעצם כדי לעשות סדר, אתה מיפית קודם את סוגי הבעלויות של הנכס, כדי שנבין לאן זה לוקח אותנו, זה כדי שניכנס איפשהו לבעייתיות שברישום, נכון. אז בוא ככה בקצרה, בוא תיתן לנו את סוגי הבעלויות של הנכסים בארץ,
okay.
וניתן דגש על הנכסים שמעבר לקו הירוק, ואז ניכנס לעומקו של עניין, לנושא הבעייתיות ברישום וכל הבעייתיות בהתנהלות, ולמה זה שונה מאשר משכנתא רגילה.
אוקיי, okay. אז אפשר להגדיר את זה פחות או ארבעה רישומים שונים, סוגי רישומים שונים. המוכר ביותר זה מה שנקרא טאבו או רישום מקרקעים. טאבו זה מילה טורקית כידוע, ואנחנו משתמשים בזה כי ככה כולם קוראים לזה.
פה ונטה, ונטה, אומרים ונטה. כן, אין בארץ טאבו, אמרנו קודם.
כן.
יש לשכת רישום מקרקעין, אבל כולם אוקיי. קוראים לזה טאבו.
אז זה הרישום. היום רוב עורכי הדין שמתעסקים בנדל"ן, יש להם את הרישום בצורה מקוונת, מאוד קל ומאוד פשוט. וזה נקרא לזה המקובל ברוב המקומות בארץ. הרישום הנוסף, הדרגה הנוספת זה רמי, רשות מקרקעי ישראל, שהוא למעשה נראה אותו בעיקר בקיבוצים, במושבים, בחלק מהמקומות, גם בעיר.
מה שעדיין לא עבר ברפורמה שהייתה.
נכון. רישום נוסף שזה חברה משכנת, שלמעשה מקבלת אישור מרמי לבנות. מבחינת הלקוח הסופי אין איזה שום משמעות, הוא מתנהל פחות או יותר מול אותו קבלן, אותו יזם, ואחרי הבנייה באיזשהו שלב אנחנו נראה את הרישום הסופי שהוא
הגיע לקו. אני חושב שזה לא מדויק שאין לזה משמעות, בגלל שאתה יודע, אחת הבעיות, היום זה קצת פחות, בגלל שהיום יש יותר הקפדה שנותנים לחברה לעשות חברה משכנת, אז רמי, רשות מקרקעי ישראל, יותר מקפידה לסיים את התהליך, אבל אנחנו יודעים שנסחבו הרבה מאוד שנים החברות המשכנות, ולמי שלא מבין מה זה חברה משכנת, חברה משכנת זה כמו טאבו משנה.
נכון.
שזה בעצם נותנים לחברה לנהל את הרישום של הנכסים עד שמעבירים את זה לרישום מרכזי של המנהל. ואחד האבסורדים, אני למשל, אני בניתי 8 קוטג'ים במבשרת, והייתי חברה חד פעמית כזאת שבנתה, והפכו אותי לחברה משכנת. זה אבסורד. זה אבסורד, זאת אומרת, שנותנים לחברות, ואנחנו יודעים, אז מילא אנחנו חברה אחראית, אבל נתנו, בהיסטוריה אנחנו יודעים על חברות שהיו חברות משכנות כמו חפציבה, כמו רמת, כל מיני חברות שהתרסקו, ואז אנשים בעצם, כדי לקבל את האישורי העברה, היה להם בעיות. אז החברות המשכנות זה נושא מאוד מאוד כאוב.
רגיש.
ואני חושב שדי מעלימים אותו היום. זאת אומרת, הוא די יורד, ברוך השם, אבל יש לו מורכבות.
אוקיי, אז נקרא לזה פן נוסף. הרישום שעליו אנחנו נתעסק בעיקר זה מה שנקרא ההסתדרות הציונית, או אנחנו קוראים לזה גם ברשות, הגדרה הזאת נגיע לזה. יש עוד רישום שנקרא טאבו ירדני, הוא קיים באותם אזורים כמו שדיברנו עליהם מעבר לקו הירוק, יהודה, בנימין, אני לא רוצה לגעת בזה, הוא קצת יותר מורכב מבחינת הזה. אז
אני יכול לספר לך מחוויה, כן? הטאבו הירדני, בעצם זה אותו טאבו, זה באמת טאבו, אותו טאבו שהיה פה בארץ, והיום הוא יושב ברבת עמון, זה אותו טאבו שגם קיים באיסטנבול. אני יכול להגיד לך מניסיון אישי, מחוויית עבר, הרי סבא שלי היה גואל אדמות, והיו לנו אדמות שלקחו ממנו באזור של אתרות וכאלה, שהפקיעו לנו, עשו על זה שדות תעופה והכל. להגיע ולעשות הוכחת בעלות ולהביא טאבו ירדני, ספר לא נוח ולא נעים, כאב ראש לא קטן. אנחנו מוצאים את זה בעיקר באדמות שבירושלים מוכרות כ-29,000, זה אדמות של צפון העיר. Okay. סיפור לא קטן, אבל זה באמת טאבו, כמו הטאבו שהיה פה פעם okay. בארץ.
אז אלה פחות או יותר רישומי הנכס, באמת מה שאנחנו רוצים להתעסק בעיקר זה הנושא של ההסתדרות הציונית.
אז בוא תסביר לנו מה זה.
כעיקרון היום יש בהסתדרות הציונית, זה תחת גוף שנמצא תחת המנהל.
המנהל האזרחי.
המנהל האזרחי, שנכון. יש שני משרדים גדולים, אחד ממוקם בבאר שבע, אחד ממוקם בשער בנימין, שזה ליד עופרה, ליד בית אל, יותר קרוב לבית אל, ושם למעשה מבצעים את הרישום, כמו לצורך העניין, הרישום טאבו רגיל של נכסים בתל אביב. אומנם הוא קצת שונה מבחינת הפרוצדורות, מבחינת אולי המסמכים נראים אחרת, אבל מבחינת הצורך לרשום כדי לקבל משכנתה, אותו דבר, אותו נוהל, בלי זה אנחנו לא נקבל את המשכנתא.
הקרקעות האלה שבעצם מופיע המנהל האזרחי, או בעצם מופיע ההסתדרות הציונית.
כן.
אם אני מחפש את זה בטאבו, מה אני אראה או שאני לא אראה?
בטאבו לא תראה אותם כי הם לא נמצאות שם. זאת אומרת, בטאבו רגיל של מדינת ישראל לא תראה אותם.
זאת אומרת, לא יופיע הרישום של
לא אראה. אם אתה רוצה לקנות היום בית, צורך היה נגיד באופרה או בבית אל, you name it, באותו אזור, אתה צריך לבקש מאותו בעל הדירה, אתה נגיד יד שנייה רוצה לקנות, מבעל הדירה, תוציא לי בבקשה את האישור.
אישור זכויות.
לך, אישור זכויות, יוציא לך אישור, אחר כך תבקש גם היתר, כדי לראות שנרשם כמו שצריך וכמו שצריך, וגם אם יש משכנתה על אותו בית, אתה תראה שיש משכנתה רשומה. זה נרשם.
זאת אומרת, באותה שיטה של הערות הזרה והכל.
פלוס מינוס אותה שיטה
בדיוק. זה בעצם
מקביל
למה שהיה לנו עד עכשיו במנהל.
נכון.
במנהל מקרקעי ישראל, נכון. מה שהיום רשות מקרקעי ישראל.
נכון.
עם אישורי זכויות ועם רישומים.
פלוס מינוס, לקחו את אותו מנגנון, עשו קופי פייסט ובנו אותו במנהל האזרחי לאותם אזורים, וזה מנוהל פחות או יותר באותה צורה.
אוקיי.
זה אולי מחבר אותנו לסוף השיחה או להמשך, שבגלל המורכבות של זה, הוצאת הניירת והמסמכים בדרך כלל לוקחת גם יותר, ואני רוצה לקחת את זה בחשבון בהתנהלות.
טוב, אז למה אנחנו בעצם, אם זה דומה, למה בעצם אנחנו עושים על זה פרק מיוחד, ולמה אנחנו לא יכולים להגיד, אוקיי, בוא נעשה כמו שהיה פעם עושים על המנהל. איך זה עובד?
אז צריך לקחת בחשבון שהתהליך פה הוא תהליך קצת יותר מורכב מבחינת, נקרא לזה, הניירת והמסמכים וההתעסקות של הרוכש, ואני אעשה את זה אולי דרך התהליך של הרכישה.
אוקיי.
התחברת לאיזשהו יישוב, אתה רוצה לקנות שם בית. ברוב המקרים עד היום הבנייה הייתה בקומה אחת. בוא ניקח את זה בקומה אחת, או מה שנקרא, על אותו תא שטח יש שניים או אחד, דו או אחד. במקרה הזה דברים יחסית פשוטים. מה שיש בדרך כלל ביישובים האלה זה מה שאתה קונה שירותי בנייה. יש יזם, נקרא לו לצורך העניין אמנה, שהוא אחד היזמים הגדולים באזורים האלה, ויש תחתיו איזשהו קבלן שבונה. אני חותם חוזה מול אמנה. אמנה לוקח את הקבלן, נקרא לו מוישה לוי, שמוישה לוי בונה עבורו את הדירות. זאת אומרת, יש לי קבלן, ואני קונה ממנו שירותי בנייה, שהוא מחויב מול אמנה.
רגע, רגע, בוא נעצור ונעשה סדר.
אוקיי.
למה אני קונה שירותי בנייה ואני לא קונה דירה כמו שאני קונה בכל מקום?
שאלה טובה. בוא נאמר שזה לא בנוי, המערכת לא בנויה בצורה אחרת. זאת אומרת, אני לא יכול לקנות דירה ישר מהיזם, למרות שהחוזה מול היזם. אתה יכול להסתכל על זה כמשהו שהוא לא רלוונטי, אבל בסוף שאני הולך לקנות דירה ואני יוצא לשטח לצורך העניין, אני לא אמצא את אמנה לצורך העניין, את היזם. הוא קנה לצורך העניין את שירותי בנייה של מוישה לוי לצורך העניין, שהוא זה שבונה עבורו את הדירות. זאת אומרת, שאני אגיע לשטח, אני אמצא שם את האנשים של מוישה לוי, אני אעשה איתו את הבקרה. מי שיהיה המפקח הבנייה יהיה מטעם חברת הבנייה.
כן, אבל תסלח לי שאני עוצר אותך. שאני בניתי מבשר, בניתי פה, אנחנו נמצאים בבניין כזה. למעשה, אם אני היזם, בעצם, אתה יודע מה? בוא נחלק את החבילה לשניים. אני הבעלים של הפרויקט ואני בעל הקרקע, ואני קונה שירותי בנייה. למעשה, אתה אומר לי שאני עכשיו קונה דירה בשטחים, מה שנקרא, אני למעשה קונה רק שירותי בנייה. איפה הקרקע?
אוקיי, אז זה בדיוק שאלה טובה, כי שירותי הקרקע, עלות הקרקע לצורך העניין, וזה בדיוק המילה ברשות. אני מקבל דרך ההסתדרות הציונית רשות לצורך העניין לקבל את השטח כדי לבנות עליו. ואז אני סוחר או קונה את שירותי הבנייה של אמנה או של הקבלן דרך אמנה, שהוא בונה בשבילי. יותר מזה, חלק
מהאישורים... אז רגע, אז אני לא יכול לקנות קרקע? אני...
אין אפשרות לקנות קרקע, לפחות אני לא... יש כנראה אפשרויות מסוימות של לקנות קרקע, אולי באיזושהי התארגנות או משהו, שאתה בא באופן מסודר מול אמנה, אבל אז אתה, לצורך העניין, יזם לצורך העניין. אתה גם היזם.
אוקיי.
יכול להיות מצב שאתה היזם, שצחי יכול לקנות ורוצה לבנות זה, קיבלת אישור על שטח מסוים שמבר רשות, מאמנה, מההסתדרות הציונית, ואתה יזם, ואתה מביא את הקבלן שלך. בוא נאמר שכל העסקאות שאני עשיתי עד היום, וזה לצורך העניין כביש 5 ודרומה, לפחות 20 עסקאות כאלה, זה אני הבאתי משכנתאות לאנשים שקנו נכסים בתוך הבנייה הקיימת שם. זאת אומרת, יש יזם, יש קבלן, ולמעשה אנחנו מתנהלים מול כולם. אני מתנהל בעיקר מול האמנה, מול ההסתדרות הציונית, בשביל להביא את האישורים, כדי לאשר את המשכנתא. אבל בסוף, הרוכש צריך להבין שיש פה גורם מאוד משמעותי שהוא מתעסק איתו. עכשיו, למה אני אומר את זה ברמה האישית? כי גם יצא לי לבנות ברמה האישית שם. אז אני מכיר גם את התהליך מהחלק של הבנייה, לא רק מהחלק של הכסף למשכנתא.
אתה יודע מה, אולי אם אנחנו נלך לתהליך של הלקיחה של המשכנתא, ומה זה דורש מאיתנו, אולי נבין את המשמעויות של החלוקה בנכס. זאת אומרת, לכאורה אנחנו קונים את המבנה, אנחנו לא קונים את הקרקע, לכאורה.
נכון.
אוקיי? אז איך זה עובד?
בוא נסביר את התהליך. התהליך עיקרון בגדול הוא מאוד דומה לכל, נקרא לזה, לכל בנייה שמתבצעת בצד השני של קו הירוק. קניתי קרקע בגדרה ואני בונה עליה, אז אני צריך להתחיל עם איזשהו חוזה. בדרך כלל במקרה הזה, אחרי שיש לי כבר את הקרקע, אז אני, החוזה שלי הוא יהיה מול השירותי בנייה. פה במקרה הזה, החוזה שלי הוא מול היזם. במקרה הזה נקרא לזה אותו אמנה לצורך העניין, זה לא חייב להיות, אבל לקחתי אותו בתור גורם. אני קונה למעשה את השטח, אני קונה למעשה את הבית מול אמנה. יש חוזה, רכישה, מסודר, יש עליו את כל הסעיפים, יש עליו את כל הנספחים, וזה השלב הראשון. נכון שבדרך כלל בשלב המקדים, אני בדרך כלל, כמו בכל עסקה, אני מבקש מהלקוח, בוא נוציא אישור עקרוני. אותו רוכש, נדע שהבנקים מכירים אותו, יודעים מי הבן אדם, ומוכנים לתת לו את המשכנתא, לא להיכנס אחרי זה לאיזושהי
בעיה. שגם מוכנים לתת באזור הזה.
באזור הזה, בוא נאמר, ברוב המקרים אין בעיה, יש איזשהו דבר ספציפי שזה בנייה רוויה, אולי נגיע לזה בהמשך, אם תרצה. דבר ראשון זה הנושא הזה, כמו שאמרנו, חוזה, ואני אומר עוד פעם אישור עקרוני. יש כן איזשהו עניין לקבל שמאות כדי להבין שאנחנו נמצאים במקום הנכון, מתי להכניס את השמאות. בדרך כלל השמאות היא נכנסת בתור שלב די אחרון, מה שנקרא הבטוחות. הבטוחות, הביטחונות שהרוכש צריך להביא לבנק. אני בדרך כלל שואף כדי לקדם את התהליך, לא לחכות לשלב הזה, אלא כבר ברגע שאני כבר סוגר על הבנק במרכאות, אני יודע מאיזה בנק אנחנו לוקחים את המשכנתא, אני אומר בוא ניתן כבר, נתחיל עם השמאות. גם השמאים שמה לא עובדים באותה מהירות כמו שהם עובדים במודיעין. פקט, זה המציאות, צריך ככה להכיר אותה ולהבין אותה. עד כאן אין שום דבר שונה. חתמתי בבנק, יש לי כבר את הכל, פה מתחיל להיות השוני. השלב הזה של הבטוחות, כשאנחנו מדברים על משכנתא סתם, נגיד באזור בנימין, ייקח יותר זמן. למה? כי יש לי גם אישורים שאני צריך להביא מהאמנה, גם אישורים שאני צריך להביא מההסתדרות הציונית, וגם יישובים שאני צריך לקבל מהיישוב שאליו אני מתחבר.
תסביר.
אנחנו למעשה, כמעט בכל היישובים מדובר על יישובים קטנים, כנראה באריאל זה לא יתפוס ואין צורך, אבל ביישובי גב ההר, ביישובי בנימין, יישובי שומרון, יישובי יהודה, אנחנו חלק מקהילה. וחלק מהקהילה, המשמעות של זה לקבל אישור של הקהילה, זה גם לגבי עצם קבלת המשכנתא, וגם אישור קבלה ליישוב. זאת אומרת, גם אם אין ועדת קבלה ואין איזשהו מחסום אמיתי, יש תהליך שהיישוב חותם על זה שאני חלק מהיישוב. לפעמים התהליך הזה הוא סתם בירוקרטיה, אבל צריך לקחת אותו בחשבון, כי הוא גם לוקח זמן. גם פה, במידה ואני יודע שזה חלק מהתהליך, אני אומר, חבר'ה, תקדמו את זה, תקדמו את הדברים האלה, מה שאפשר לקדם, תקדמו, אל תגיעו לסוף, כדי שהדברים יהיו. אז על הקטע הזה של המשכנתא לוקח זמן. אז זאת אומרת, יש פה מעורבות של יזם, יש פה מעורבות של יישוב, יש פה מעורבות של הסתדרות הציונית. כל הגורמים האלה ביחד, כל אחד מהם מוציא איזשהו אישור, שסך כל האישורים האלה בסוף יאפשרו לנו לקבל את המשכנתא.
השאלה, תקשיב, אתה מדבר איתי על אוסף כזה של אישורים, וגם אנחנו יודעים שזה לוקח זמן כל האישורים. בן אדם קונה היום דירה יד שנייה, באחד היישובים, זה לא משנה איפה.
אוקיי.
בדרך כלל זה לא אותו תהליך של תהליך הבנייה, שזה לוקח שנה, זה לוקח לא יודע כמה.
נכון.
השאלה אם זה לא מעכב וזה לא יכול לפגוע בעסקה.
בוא נאמר שרוב המקרים כבר היות והחברות בנייה וצורך העניין גם אמנה מבינים, סתם עכשיו אנחנו נמצאים בתקופת מלחמה, אני מניח שכל המוסדות האלה עובדים יותר לאט. אבל אני יודע...
לא, נדבר בשגרה.
בשגרה זה סדר גודל של לפעמים עד חודש. גם כשהכל הולך...
זה לא סוף העולם.
זה לא סוף העולם, זה לפעמים... זה לפעמים צריך לעזור. אז אני יודע גם לעזור. איך לדחוף קדימה. באותם מקומות יש לנו אנשי קשר, ואנחנו יודעים לעזור לאותם ללקוחות. בוא נאמר, עד היום לא הוכשלה, לפחות בהתעסקות שלי, אף עסקה בגלל המורכבות של המסמכים. כן, צריך לא להיות שעננים. זה אני אומר ללקוחות. ברגע שקיבלתם אישור סופי, יאללה, תתחילו לרוץ, תתקדמו עם האישורים האלה, כדי שזה לא יכניס אתכם לפינה. אולי עוד הערה קטנה, גם עורכי הדין שאתם לוקחים כדי ללוות אתכם בעסקה, כדאי שזה עורכי דין שמכירים את התחום הזה. לא כל עורכי הדין עשו מעבר לקו הירוק. דרך אגב, גם לא כל פקידי הבנק, נתקלתי בבנק דיסקונט בירושלים, שלכאורה כן יש לו גישה לאזורים האלה, והפקידה אומרת, פעם שנה שאני עושה שם, אמרת לה, בסדר, תלמידי, אם את רוצה, אני אעזור לך.
השאלה בבנק, כן, אם אני עכשיו בא בעסקה שהיא נמצאת מעבר לקו הירוק, כן. ואני בא בעסקה לעומתה בירושלים או במקומות אחרים, חיפה, לא משנה איפה, הבנק מסתכל על זה באותה עין?
בגדול, אין מגבלה. בגדול אין מגבלה. המגבלה היחידה שאני עד היום חשתי זה מה שנקרא בנייה רוויה. נכנסו היום לא מעט יישובים לבנייה רוויה, כשאני מדבר על בנייה רוויה, אני מדבר על בנייה של קומות, 3 קומות, 4 קומות, יכול להיות שיש כבר גם יותר. אני יודע שבאופרה כבר התחילו לבנות גם 7 קומות, זאת אומרת, בנייה רוויה. בבנייה רוויה, הדרישה בשלב הבנייה, שיהיה גמר שלד, כדי שכל השלד יהיה רשום על אותו השטח, ואז הם מוכנים לחלק את המשכנתא או לשחרר משכנתאות. זאת אומרת, אתה יכול לעשות משכנתא כבר עכשיו, אבל הביצוע שלה יהיה רק שהבניין יגיע לגמר שלד. הצלחתי לעשות איזשהו יוצא מן הכלל לקומות ראשונות, הגעתי עד המנהל של התחום בבנק לאומי כדי לאשר את זה, ואחרי זה גם בנק דיסקונט ישרו לי את זה, כדי לקבל 75%, כאשר אתה צריך לסיים את כל השלד של הבניין, לפעמים הדירה הראשונה כבר נמצאת ב-60%, אבל אני רוצה 75% מהבניין, חסר לי שם איזה 30% שאני צריך אותו לטובת כסף של הרוכש, של ביצוע. אז היה פה יוצא דופן.
בכלל, סליחה שאני עוצר אותך, בכלל נותנים באזורים האלה 75%?
נותנים, זה, בעבר אני יכול לומר שהיה יותר קשה. יש בנקים שעשו לי 60%, חלק עשו 65%, חלק עצרו ב-70%. אני יכול לומר שהיום בכל העסקאות שעשיתי בזמן האחרון, משחררים גם 75%, שזה הנועל, נועל בתוך, מעבר לקו הירוק, בתוך הקו הירוק. זה למעשה הוראות בנק ישראל, ולכן נגיד בנק ישראל, לכן היום אין כמעט בעיה, אולי יש מקרים יוצאי דופן, אבל בוא נאמר בגדול, עד היום בעסקאות החדשות לא נתקלתי בבעיה.
עכשיו אתה אומר שאתה צריך את האישור של השלד לסוף, עכשיו אנשים מרימים גבה, אומרים רגע, בסדר, זה חכה לסוף השלד, אז מה הבעיה? זאת אומרת, הרי שיגמר השלד, הוא יקבל את הכסף, זה בעצם התקדמות הבנייה. איפה נוצרת הבעיה?
אז בוא נאמר שרוב החברות מוצאים כל חודש עדכון. נגמר שלב א', אולי משפט אחד מוקדם יותר, שאני בונה לבד, לא משנה איפה, או שאני קונה שירותי בנייה, הבנק ישחרר את הביצוע לפי התקדמות הבנייה.
חד משמעי.
עכשיו, הסיפור הזה של התקדמות הבנייה הוא חודש פה, חודשיים, עוד חודשיים, עוד 3, ואז אנחנו מגיעים ל-100%. בוא נאמר שה-25% הבן אדם צריך להביא מהבית, אז זה כבר נעשה. עכשיו אני נמצא בסוף השלד בקומה העליונה ב-25%, אז הוא יוכל לקבל את ה-75%. בקומה הראשונה אני כבר נמצא ב-60% בנייה. זאת אומרת שאם 25,
זאת אומרת, אתה רוצה
35%
להגיד
מתוך
שבזמן שממשיכים את השלד, כבר מתחילים את הגמרים של הקומות הראשונות.
יפה, עכשיו אני נמצא ב-65%, זאת אומרת, הוא כבר נמצא, נגיד, בעוד 2 שלבים בהתקדמות הבנייה. הוא צריך לשחרר כסף לקבלן, זה החוזה שלו. זה מה שהוא התחייב כלפי הקבלן. אבל מצד שני, הבנק אומר, רגע, אני רוצה להגיע לגמר שלד. מי משלם את ה-35% האלה? תביא כסף מהבית. רגע, אני לא בנוי לזה. אני בנוי ל-25% שלי, 75% של הבנק. אז אני אומר, במקרים האלה הצלחתי לפחות באתר אחד עם שני בתים שונים שישחררו בזמן את הכסף.
השאלה, אירון, הרי מי שבונה שם, יש הרי את הקבלן, את היזם, ויש את הרוכש. מי שבונה שם, הרי יודע מה התנאים, יודע את מה שאתה אומר, אתה לא המצאת, זה דבר ידוע. זאת אומרת, שאם אני הולך עכשיו לבנות, אני חייב לקחת בחשבון שהדייר בקומה הראשונה שלי לא יוכל לקבל את הכסף עד שאני אגמור את כל השלד בהתקדמות. השאלה אם היזמים לוקחים את זה בחשבון או שאנחנו נתקלים שם בהתנגשויות שהם יוצרות...
לחלוטין לא לוקחים, לא לוקחים את זה בחשבון, לא היזמים.
רע מאוד.
ולא חברת הבנייה, לא לוקחים את זה בחשבון.
אז זה אומר, אז בוא נעצור ונגיד לאנשים...
רק נסביר אולי עוד נקודה אחת, כי המקור נקרא לזה של למה הם לוקחים את זה בחשבון, כי אין כמעט, אני לא נתקלתי עד היום, יש בנק מלווה לפרויקטים האלה. זאת אומרת, לאותו קבלן אין בנק מלווה, לאותו יזם אין בנק מלווה, ובגלל שאין בנק מלווה, אין מישהו לוקח אחריות. אז הבנק...
לא הבנתי, למה שלא יהיה בנק מלווה?
זה האופציה, זה מה שיש. זה הנתונים בשטח. אין היום שום בנק מלווה, יכול להיות שחלק מזה, זה בגלל שהם לא רוצים רמת סיכון.
אתה מדבר גם על הפרויקטים הגדולים?
אני לא יודע לגבי אריאל. מדבר על פרויקטים גדולים של בנייה ביישובים בבנימין, שכל בנייה באזור ה-30-40 בתי אב, זאת אומרת, דירות, חלקם דו, חלקם אחד, חלקם מרובע, זאת אומרת, בנייה של רוויה, אין בנק מלווה.
זאת אומרת שאתה אומר גם אין ערבויות חוק מחר.
הם ישחררו את הכסף לפי חוק המחר, יש איזשהו ערבויות של היזם מול חוק המחר, אבל אין בנק מלווה. להבדיל למשל בפרויקט של מחיר למשתכן, שברוב המקרים הקבלן ירצה לקבל את הכסף כמה שיותר מוקדם, ואם כדאי ללקוח אז הוא משחרר את הכסף יותר מוקדם, למרות שעוד אין בית. בייחוד היום מקבלים הרבה מאוד הנחות, אל תשלם מתשומות הבנייה, רק תביא כסף, הכל טוב ויפה. שם זה לא קיים, יכול להיות שזה ישתנה בעתיד, אבל נכון היום אין בנק מלווה, ושאין בנק מלווה, הבנק, בצורך העניין, שנותן את המשכנתא, אומר, אני לא נכנע, אני, יש גמר שלד, אני מוכן לתת את זה. אז זה בא לידי ביטוי אולי באותם דירות שהן נמצאות באיזשהו שלב ביניים.
אני רוצה כאן לפתוח סוגריים ולהגיד, אני חושב שאם אני לוקח מפה בעצם את העשה, בוא, את הנעה לפעולה לאנשים, למעשה אתה אומר, תקשיבו, אתם הולכים עכשיו לקנות דירה מקבלן, משירותי בנייה, מה שאתה אומר, נכון. באזור של השטחים, קחו אדם כמוני, קחו יועץ, קחו מעבר לעורך דין, שיהיה כדאי שיהיה עורך דין מנוסה,
נכון.
באזורים האלה,
נכון.
קחו גם את רון אפשטיין, שרון אפשטיין מכיר ויודע את התחום של המימון שם, ותבנו כבר בחוזה את השלבים במימון, שיהיו קצת שונים מהשלבים, ייחוד אם נגיד קניתם דירות, אם קנית דירה בקומה רביעית ויש ארבע קומות, אז כנראה תידרש לשלם בזה שהשלד בנוי, בגלל שזה סוף השלד. אבל כדאי לקחת אותך בשלב המוקדם הזה, שגם לעבור על התנאים לחוזה, כדי לדעת איך זה יעבוד בפועל בזמן מימון הפרויקט, כדי שאנשים יעמדו בזה ולא יצטרכו ללכת לחפש כסף מהבית.
נכון. נכון שהכסף מהבית הוא לצורך העניין לתקופה מסוימת, אבל יש לו...
אבל לא לכולם יש את הכסף הזה.
נכון, גם הלוואות עולות כסף. גם אם זה תקופה, גם אם זה לתקופה קצרה של שנה לצורך העניין. אני יכול לומר עליי שאני ברוב, בכל המקרים, שאני עובד, אני מייעץ ללקוחות שלי, קחו עורך דין, יש לי כמה עורכי דין שאני עובד איתם בתחום הזה, שבאמת מכירים את המטריה הזאת ובקיאים שם, וזה חשוב מאוד, זה מאוד מאוד עוזר לתהליך, ובהחלט צריך לקחת את זה בחשבון, וזו נקודה שצריך לדבר עליה עם הקבלן או עם היזם בשלב הזה, כדי לא להיכנס למצוקה של מזומנים תוך כדי, אבל התשובה היא חד משמעית.
כן, זה רק אומר שזה זה, כמו בכל תחום, תיקח... את מי שמתמחה, קח את מי שמתמחה באותה סביבה. אז אנחנו דיברנו על הבנייה, בתוך כדי, על שירותי הבנייה, ואני שואל, אם אני עכשיו לוקח, ואני חושב שהתחלנו להבין את הבעייתיות בעניין, ואתה רוצה לתת עכשיו לסיכום דגשים לאנשים שהולכים לקנות בית באזורים האלה, תן להם את הקווים המנחים לפעולה. זאת אומרת, אתם הולכים לקנות דירה ביישוב, אתם הולכים לקנות דירה בבנייה רוויה, תן להם כמה נקודות שזה יהיה בעצם, איך אני נקרא לזה, נקודות לפעולה בתוך הדבר הזה.
אז כמובן צריך להתחיל עם החוזה, צריך לראות שהחוזה מתאים לכם. לא רק המחיר, מחיר זה חשוב. אבל להיות מדובר בדרך כלל בנייה שלוקחת זמן, צריך לקחת את זה בחשבון. ונכון להיום קבלנים צמיים לכסף, וזה משחק לטובתכם, אני מכיר כבר פרויקטים של 30-70 או 20-80, לפעמים זה משחק לטובת הלקוח בצורה מאוד טובה, צריך לקחת את זה בחשבון, לפעמים העלות הנוספת שהקבלן רוצה על התוספת הזאת היא זניחה, ולכן נכון לקחת אותה. עוד דבר אחד בחוזה, נושא של תשומות בנייה, נכון שהייתה קצת התמתנות בשנה האחרונה, אבל זה עדיין גורם, בהחלט משפיע, לקחת את זה בחשבון. לקחת את זה בחשבון, אז זה חוזה, וכמו שסוף דבריך, להביא עורך דין שמכיר כדי שיוכל להשפיע על החוזה. בשוליים אני אומר, צריך להבין איך אתה בונה, עם מי אתה בונה, איפה אתה בונה מבחינה בנייה רוויה, לא בנייה רוויה, לקחת את זה בחשבון, זה גם נקודה חשובה.
וכמובן מה שדיברת על האישורים של היישובים.
אז רגע, כל נושא המסמכים, אני שם את זה בכותרת כללית, קצת יותר מורכב, אבל לא צריך לפחד מזה. זה לא שזה...
שאנחנו יודעים, אנחנו לא מפחדים.
בדיוק. אז לכן אני אומר, אם לקחתם יועץ משכנתאות שמכיר את המסמכים, יודע מה להנחות אתכם, אתם בידיים טובות, אני לא היחידי בשוק, אבל אני כמובן אשמח שיפנו אליי. מה שחשוב הוא להבין שהתהליך הוא יותר מורכב מזה שאתה קונה בית ברעננה. זה הכל. בית ברעננה אתה לא צריך אישור של התושבים, לא של הרחוב, אפילו של ועד הבית בשביל להיכנס לבית. כשאתה הולך לקנות בית לצורך העניין באופרה או בכל מקום אחר באזור, בית אל, אתה צריך אישור גם של של היישוב, וזה כולל גם אם מדובר על משכנתא וגם אם מדובר על יד שנייה. אז זה נקודה נוספת. נקודה שלישית, קצת יותר סבלנות בכל התהליך. התהליך הוא יותר ארוך. הוא יותר ארוך בעיקר, מעבר לזה כמובן בנייה. בנייה זה תהליך שאתה משחרר כספים לפי התקדמות הבנייה. לפעמים זה לוקח שנתיים, לפעמים תלוי באיזה שלב הצטרפת, לפעמים רק שנה כי כבר הבית בנוי, לפעמים יש רק קרקע וזה לפעמים יכול להיות אפילו גם 3 שנים. אבל זה נכון לגבי כל תהליך בנייה, לוקח זמן. אז זה פחות או יותר נקודה חשובה שצריך לקחת אותה בחשבון. מעבר לזה, באמת...
הכל שגרתי.
הכל שגרתי ואל תפחדו מזה, זה תהליך ש...
תקשיב רון, אתה יודע שאני מודה, אני לא קניתי אף פעם למישהו, לא ליוויתי מישהו בתהליך שמעבר לקו הירוק, לא בגלל שום סיבה מיוחד, פשוט לא מתעסק באזורים האלה, אני התמחיתי באזורים אחרים, ואתה יודע שאתה שומע על זה פעם ראשונה ושהתחלנו לדבר, אתה יודע, זה נשמע מאוד מורכב, אבל אתה יודע, שאלו אותי פעם, איך אני מעיז לקרוא לעצמי נדלן בקלות? ואמרתי שאתה יודע, אז זה יותר קל. ואני חושב שאני כבר מרגיש, כן, שבמסר, ומה שעשינו פה עכשיו סדר, ועוד פעם, זה דיבר מהניסיון של החיים שלך ומהידע שקיים אצלך. אם אנחנו מבינים את התהליכים, הכל יותר פשוט. ואני אומר, דווקא במקומות האלה יותר חשוב. זאת אומרת, אני היום בעד לקחת יועצי משכנתאות לכל דבר. אם אני פעם, בליוויים שלי, לא הייתי מפנה כמעט ליועצי משכנתאות, גם לא היה את הדבר הזה. אז או שהיה מעט, היום אני כמעט לכל מקום מפנה ליועצי משכנתאות, על אחת כמה וכמה פה. ושפה באמת, במקומות שצריך את המסמכים המיוחדים, וצריך לדעת התהליכים, וצריך להכיר את המטריה, וצריך להכיר את הרשויות והכל, באמת תיקחו את מי שבקי בתחום, ותוודאו שעשה את העבודה הזאת כמוך, ואותו דבר לעורכי דין. ואני היום כבר מרגיש שאני בקי, אז אולי נתחיל ללוות גם שם.
בשמחה.
ואני ממש 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 מודה לך, שגם בימים הקשים האלה של מלחמות וכוננויות והרגשות לא טובות, טרחת ובאת, ואין לי ספק שהדבר הזה יועיל להרבה מאוד אנשים שמקשיבים לנו, ואני מודה לביז שהכיר בינינו, ואני מודה לך שהגעת, ואנחנו עוד נעשה הרבה מאוד דברים ביחד, ותודה רבה, ואנחנו נתראה בפרקים הבאים.
תודה, תודה צחי, כל טוב.